כל חי אונליין, 93fm.co.il. עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעתא דשמיא נתחיל כעת ללמוד ביחד את הדף היומי הירושלמי. אנחנו נמצאים במסכת נזיר בדף למד א', פרק שישי, פרק שלושה מנין ממסכת נזיר. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתה הטהורה של רינה תושה שרעידה, בת רבי יוסף ועד הפוריה אתל, ולעילוי נשמתו של שלמה קדם בן צבי ובתיה. אנחנו נמצאים בעיצומה של הלכה ת', דף למד א', עמוד א', מספר שורות מלמטה. מביא הירושלמי חילפה ישאל לרבי יוחנן ולרבי שמעון בן לקיש, תבל מהו שיוסר ביותר מ-200? אמר להן, תבל ביותר מ-200, כלומר, הכלל הוא שבדרך כלל פרי אחד של אורלה בטל בפי 200 כנגדו. כך תקנו חכמים, בגלל חומר איסור אורלה שאסורה בהנאה, שהאורלה תהיה בטלה רק בפי 200 כנגדה. מה הדין תבלין של אורלה? האם הוא בטל בפי 200 כנגדו? השיב לו, אין תבל ביותר מ-200, אכן אותו תבלין בטל אם יש 200 של חולין כאשר כנגדו. של הירושלמי והצנינן, כל המחמץ והמטבל והמדמיה, אין תימר ולמאה ולמאתיים, אפילו לא חימץ, אפילו לא טיבל. כלומר, מהמשנה הזאת משמע, שיש לחלק בין פרי רגיל של אורלה שניתן לבטלו בפי 200 כנגדו, בין כמות רגילה של אורלה שתתבטל בפי 200 כנגדה, לבין תבלין של אורליות, והתבלין משפיע בסגולה ובטעם שלו הרבה יותר מהכמות המזערית שלו, הרי שתבלין לא ניתן לבטלו בפי 200 כנגדו, היות וכוח ההשפעה שלו הוא יותר מפי 200 כנגדו. מיישב הירושלמי, אם כן כיצד למדנו שגם תבלין בטל בפי 200, אלא בהכרח מה שאמרה המשנה שתבלין לא אוסר ביותר מ-200, הכוונה בענבין אננקיימין, מכיוון שהענבים, הטיבול שלהם לא טעים כל כך, כפי שאומר הפני משה, אם טיבל הקדרה בענבים לפי שאינן נותנים טעם כל כך כמו שערי תבלין, היות והשפעת תבלין הענבים, זהו השפעה מזרית, יחסי לכן ניתן לבטל בפי 200 כנגדה, אולם בתבלין כגון מלח או כגון סוכר, או כל דבר חריף, או תבלין שמשפיע ביותר מפי 200 כנגדו, אכן הוא לא בטל בפי 200 כנגדו. רבי יוסי, בשם רבי יוחנן אמר, מה שראינו שהטיבול הזה בטל בפי 200 כנגדו, המדובר בענבים שלא צימקו, מכיוון שהם עדיין חדשים, הרי שהם אינם נותנים טעם מיוחד, כך מבאר הפני משה, אבל אם צימקו, אם מדובר בענבים שיבשו אותם, והטעם מרוכז בתוכם, כפי שאומר הפני משה, אל הכבשן לבד, כלומר אם כבשו, אם בישלו אותם, אם צימקו אותם, הרי שהם נותנים טעם באופן יחסי יותר מענבים רגילים, ולכן דינם כמו תבלין, כמו מלח או כמו בצל או כמו צנון, שהדין הוא שצריך יותר מפי 200 לבטלן. רבי חייא בשם רבי יוחנן אומר בשלו בישלו, אבל בישלו יש תבל ביותר מ-200. רבי יוסף רבי יושב בן לוי בשם ברפדאי אומרים כל נותני טעמים, כלומר כל סוגי התבלינים, הרי שהם בטלים אחד ממאה אם יש מאה כנגדם. רב חייא בשם רבי יושע בן לוי אמר בשם ברפדיה, כל נותני טעמים ניתן לבטלם אחד בשישים. אמר רבי שמעון ברב יצחק לרבי חייא ברב הרבי יסע פליגלך, כלומר לכאורה למדנו שתבלין של איסור בטל בפי 100 ולא בפי 60. והמצנית הרי למדנו פליגה על טריכון, הרי יש משנה החולקת על שניכם, מהמשנה אומרת שתבלין לא יהיה בטל אפילו ב-200, בוודאי שלא פי 100 ולא בפי 60. שהרי אומרת המשנה כל המחבץ, המטבל והמדמע, מהמשנה שם למדנו שהיא לא תהיה בטלה, אותה תערובת של אורלה המטובלת עם מתבלין, אפילו בפי 200 כנגדה. אם תימר ל-100 מ-200, אם נאמר שמדובר בתבלין שטיבלו אותו ל-100 או 200 חלקים כנגדו, אם ככה מה החידוש של המשנה? הרי באופן כזה גם האורלה וגם הכלאיים לא יהיו בטלים, אלא מדובר אפילו לא חימץ, ואפילו לא טיבל, אלא ביותר אננקיימין. באה המשנה לחדש שגם אם יש לי פי 200 כנגד, מכיוון שזה תבלין, הוא לא יהיה בטל. אם כן, כיצד אמרנו שתבלין יהיה בטל בפי 100 או בפי 60 כנגדו? משיב הירושלמי אמר רבי ירמיה, עטיף תורש להעמיד את מחלוקת רבי יסה ורבי חייא שנחלקו, האם התבלין בטל בפי 60 או בפי 100, מדובר דווקא בביטול איסור בהיתר, המדובר שם בבשר טרפה שנתערד בבשר שחוטה. באופן כזה, מכיוון שלא מדובר כאן בתבלין, הרי שזה בטל באחד ב-60 או באחד ב-100. והוא בשאר כל האיסורים, רבי עבר ובשום רבי יוחנן אומר ולאיסור, כלומר, ברגע שאיסור מתערב בדבר המותר, הרי אנו משארים אותו כאילו בצל כאילו כפלות, ביורם של דברים. בדרך כלל, כל איסור, אם לא מדובר בתבלין שמשפיע טעם מאוד מאוד מיוחד בקדרה, הרי שהוא בטל אחד ב-60. מדוע הוא בטל אחד ב-60? מפני שאם האיסור נותן טעם ביתר, הרי שהדבר אסור. בדרך כלל שערו חכמים שיותר מפי 60 אין לנו טעם. אבל בפשטות לא היה צריך פי 60, אלא היה צריך כדי נתינת טעם. כלומר, אם מתערב לי למשל חלב בבשר, הייתי אמור לטום את הבשר, ואם אין שם טעם של חלב, הרי שהבשר מותר באכילה. רק חכמים שערו שבפי 60 יש בוודאי ביטול של טעם החלב, אבל בפשטות הייתי יכול לסמוך על ידי כפלה או על ידי תואם, גם בפחות מפי 60 אם הוא היה תואם ואומר לי שאין טעם חלב בקדרה. מה קורה מתערב לי איסור ביתר, ואני לא יודע, לא מכיר את טעמו של האיסור, ולכן אני לא יכול למדוד ולטעום האם האיסור השפיע את טעמו ביתר או לא. הרי שבאופן כזה אנחנו משערים כאילו נפל בצל, ואם בצל היה מתבטל בשיעור כזה באופן יחסי כנגד כמות כזאת, הרי שגם האיסור הזה יש להניח שמתבטל. שאלה ירושלמי, מי קדון במתי נחלקו רבי יסה ורבי חייא? האין אמר רבי יסה אומר נותני טעמים בטלים אחד ממאה, ורבי חייא אמר בדרך כלל נותני טעמים בטלים אחד מ-60, ושניהם מאחן למדים את הדין שלהם מאיל נזיר. הדין הוא שראינו כאן לגבי שלמים, הזרוע הרי מתבשלת ביחד עם כל העיל. הזרוע הרי נאכלת רק לכהן, ואילו העיל נאכל לבעלים. נשאלת השאלה כיצד מותר לישראל לאכול מהעיל, היות והזרוע אסורה לישראל באכילה, אלא מותרת רק לכהנים באכילה. התבשלה ביחד עם כל העיל, ובוודאי השפיעה את טעמה על העיל. אם כן, כיצד מותר לישראל לאכול את העיל, ועלו טעם הזרוע אסורה עליו באכילה, מעורבת בטעם העיל שמותר לו באכילה? אלא בהכרח שהסיבה היא, מן דאמר רבי יסה אומר נותני טעמים אחד ממאה, מדוע את עושה את הזרוע אחד ממאה על העיל? הוא סבור שהזרוע היא באופן יחסי בדרך כלל אחד בפי 100 בעיל, למדנו מכאן שאיסור בטל באחד ממאה, ומן דאמר נותני טעמים אחד מ-60, סובר רבי חייא, סובר את עושה את הזרוע אחד מ-60 לעיל. הוא סבר שיש לשער בדרך כלל שהזרוע הוא אחד מ-60 בעיל, לכן יש ללמוד ולומר שתמיד איסור בטל בפי 60 כנגדו. מן דאמר נותנת טעמים אחד ממאה, סובר, את מוציא את הזרוע מן העצמות. כלומר, לא מחשבים את עצמות הזרוע, שהרי העצמות הם לא חלק מנתינת הטעם, אלא יש לחשב את בשר הזרוע כנגד בשר העיל, לכן זה אחד ממאה. מן דאמר נותנת טעמים אחד מ-60, סובר, אין את מוציא את הזרוע מן העצמות, לכן מספיק אחד מ-60, כי מחשבים גם את העצמות כחלק מהתערובת שמבטלת את טעם הזרוע. שואל הירושלמי, לפי רבי יסה שסובר שמשערים אחד ממאה, והסיבה כי משערים את הזרוע ללא עצמות, לכן צריך פי 100 כנגדו, וכשם שאת מוציא את העצמות מן הזרוע, כך את מוציא מן העיל. כלומר, כמו שאתה משער את העיל בשר לחול ללא עצמות, כך גם תשער את העיל בשר ללא עצמות, ואז הזרוע לא יהיה אחד ממאה מן העיל. מיישב הירושלמי, לתייחד אתה לא יכול לומר כך, דתני אומר את הברייתא, אין תינופת, כלומר הפסולת, שימרה יין של התרומה מצטרפת עם התרומה לאסור את החולין, אלא צריך שהתרומה לחוד תאסור את החולין כנגדה. ואם יש לנו 100 בחולין, פי 100 בחולין כנגד התרומה, הרי שהיא מתבטלת ומותרת. אבל תינופת של חולין מצטרפת, כלומר בתרומה שהיא אוסרת את החולין, צריך נטו מאכל של תרומה, ושימרי התרומה אינם מצטרפים לאסור את החולין. אבל לעומת זאת, התינופת של החולין מצטרפת ביחד עם החולין כדי להעלות ולבטל את התרומה, לכן גם כאן. בעיל הכל מצטרף, אבל בזרוע רק הבשר אוסר ולא העצמות. אבל העיל שמבטל את הזרוע, גם העצמות שבו מצטרפות בשביל לבטל את הזרוע. רבי ביבאי הקשה, כפי שראינו שפסולת האיסור לא מצטרפת ביחד עם האיסור כמו שראינו לגבי תרומה, אם כן יש מקום להסתפק תינופת של תרומה, מהו שתצטרף עם החולין להעלות את התרומה? כלומר, מה הדין אם יש לנו שמרי תרומה? צריך, ראינו, שהתרומה תהיה בנטו שמן של תרומה בשביל לאסור את החולין כנגדה. אבל הפסולת של התרומה לא מצטרפת לאסור. האם אנחנו אומרים שהפסולת היא ניטרלית, היא לא מצטרפת לא לאסור ולא להתיר, או שאדרבה גם נאמר שהפסולת של התרומה יש בכוחה להצטרף ביחד עם החולין בשביל לבטל את התרומה? האם רק כך אנחנו אומרים? תינופת של תרומה מה או שתצטרף עם החולין להעלות את התרומה? עונה ירושלמי מלמד אמר רבונה, קליפין של איסור מצטרפין להיתר, הדאמרה תינופת של תרומה מצטרפת עם החולין להעלות את התרומה, כלומר תמון כאן חידוש מאוד גדול. לא רק שתינופת התרומה לא מצטרפת לאסור למרות שהיא של תרומה, אלא אדרבה ואדרבה, היא לא ניטרלית, היא מצטרפת עם החולין בשביל לבטל את כוח התרומה, את איסור התרומה. אומר ירושלמי תנא רבי חזקיה, כל מה שאסרתי לך ממקום אחר. כעת מביאה ירושלמי ברייתא החולקת וסבורה שאין לדמות בין דין ביטול ברוב בנזיר ליתר האיסורים. אומרת הבת הכל, מה שאסרתי לך ממקום אחר יתרתי לך כאן, כלומר מה שאסרנו בדיני תערובות ביתר האיסורים בתורה הרי שיתרנו לך בנזיר, לפי שבכל 100 אסורה תמיד באיסורים, אם התערובת יש בה 100 או פי 60 הרי אסורה, ו100 ועוד מותה בשביל לבטל איסור צריך פי 100 ויותר כנגדו, וכאן אפילו 100 מותר כאן, די בכך שהזוהר יהיה פי 100, שהבשר יהיה פי 100 כנגד הזוהר, הרי שיהיה מותר ולא צריך יותר מפי 100, בניגוד ליתר האיסורים שצריך ביותר מפי 100. הרב אמר, נאמר בתורה במדבר וב פסוק יט ונתן על כפי הנזיר משמע תנופה מעכבת בנזיר, וכל זמן שלא היה תנופה, הרי שהנזיר לא סיים את ימי נזירות. או שואל ירושלמי ועתני, זאת תורת הנזיר, למענו בין שיש לו כנפיים, כלומר בין שהנזיר יכול לקיים מצוות תנופה, ובין שאין לו כנפיים, אין לו ידיים, הוא לא יכול לקיים מצוות תנופה, הרי שבכל זאת התנופה אינה מעכבת. אם כן, כיצד אתה סבור לומר שהתנופה מעכבת? משיב הירושלמי, מה שרב אומר שהנזיר התנופה מעכבת בו, ואם הוא לא קיים מצוות תנופה, לא קיים מצוות ויניף, הוא לא סיים את נזירותו, ואל לו לכל הנביאים לשתות יין ולהתאמל למתים. המדובר בנזיר שיש לו אפשרות, יש לו ידיים, אבל נזיר שאין לו ידיים, הרי שהתנופה אינה מעכבת בו. ותני כן אומר את הבית, הראוי לתנופה, תנופה מעכבת בו, ושאין ראוי לתנופה, אין תנופה מעכבת בו. שמואל אמר, שיער מעכבת בנזיר, ונזיר שאין לו שערות, הרי הוא לא יכול לקיים מצוות תגלחת, ואין לו אפשרות לסיים את נזירותו, וכנל בתנופות ובבהונות של מצורה שאם אין לו אותם, הרי שהוא לא יכול לקיים מצוות נזירות. שאלה ירושלמי ועתני, זאת תהיה תורת המצורה, בין שיש לו בהונות, בין שאין לו בהונות. משיב הירושלמי, פתל כרבי אליעזר דאמר נותן על מקום, כלומר מצורה שאין לו בוין ידו הימנית, והתורה הרי אמרה ששמים שם שמן על בוין ידו הימנית, הרי ששמים על המקום של בוין ידו הימנית. אבל לפי תנא קמא החלוק על רבי אליעזר, אם אין למצורה בוין יד ימנית, הרי שלא ניתן לקיים את המצווה, ולכן הוא נותר כמצורה, והוא לא יכול להתאר מצרתו. כעת נראה בסייעתא דשמיא הלכה. הוא אומר את המשנה, גילח על זבח נמצא פסול, מה הדין עם הנזיר לאחר שסיים למנות את ימי נזירותו, והקריב קורבן אחד מתוך שלושת הקורבנות וגילח את שערותיו, ואז נמצא שהקורבן פסול, הרי שתגלחתו פסולה, וממילא יתר זבחיו לא עלו לו, כי לא הייתה תגלחת. גילח על החטאת שלא לשמה, כלומר קורבן החטאת שם נפסל מכיוון שהוא קף שלא לשמה, ואחר כך הביא קורבנותיו לשמה, הרי שתגלחתו פסולה, וממילא גם יתר זבחיו לא עלו לו. אולם גילח על העולה ועל השלמים, שהדין אצלם שאם הם הוקרבו שלא לשמה הם קשרים, למרות שהם היו שלא לשמן ואחר כך הביא את קורבנותיו לשמן, תגלחתו פסולה וזבחיו לא עלו לו. רבי שמעון אומר, אותו הזבח לא עלה לו, אבל יתר כל הזבחים עלו לו. ואם גילח על שלושתן, כלומר הוא יקים את שלושת הקורבנות, חטאת עולה ושלמים ועשה תגלחת, ונמצא אחד מהן קשר, יש שתגלחתו קשרה, ואם יתר הקורבנות אינם קשרים, ויביא את שאר הזבחים, אולם הוא כבר יצא ידי חובה, מכיוון שדי בקורבן אחד קשר, ולא חייבים ששלושת הקורבנות יהיו קשרים. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא דברי המשנה. אומר הירושלמי, עלת לא ולתגלחתו. אין תימר, מה שראינו במשנה שרבי שמעון אומר שאותו הזבח לא עלה לו, אבל יתר הזבחים עלו לו, הכוונה עלת לו ותגלחתו, כלומר הוא גם יצא ידו חובת תגלחת. אין תימר לא עלת לו ולתגלחתו, אם נאמר שהוא לא קיים מצוות תגלחת, הרי אפילו זבחיו לא עלו לו, שהרי הוא לא קיים מצוות תגלחת. רבי יוחנן באי, רבי יוחנן נסתפק, מהו על שלמי חגיגה לגלח כרבי שמעון? האם נזיר יכול לגלח את שערותיו לאחר שהביא שלמי חגיגה? עונה ירושלמי, ולא מתנית, היה לו זו משנה מפורשת. רבי שמעון אומר, אותו הזבח לא עלה לו, אבל יתר שאר כל הזבחים עלו לו. אם כן, בוודאי שהוא יצא ידי חובה. ואפילו שחתן, גם אם הוא שחט את יתר הקורבנות לשמן, הרי הקורבן הראשון לא כשלמן את הוויין, ותגלחתו עלתה לו, ראינו שהוא יצא ידי חובה. עד העם אומר הירושלמי שהוא מגלח על שלמן את הוויין כרבי שמעון. מה שמע מכאן? שהוא יצא ידי חובה. למרות שהשלמים לא עלו לו לשם נזיר, כי הם הוקרבו שלא לשמן. אבל הוא יצא ידי חובה תגלחת. למה? כי הקורבן הזה נחשב לשלמים רגילים. רבי יוסי ברבון אמר, רב עדה ברחה ורבי יוחנן נחלקו, רב עדה ברחה צריכה להוא זה ששאל, ורבי יוחנן הוא זה שפשיטה לשהוא יצא ידי חובה, כעת נראה בסייעתא דשמיא הלכה י"א, אומרת המשנה מי שנזרק עליו אחד מן הדמים. כלומר אותו נזיר סיים למנות את ימי נזירותו, והביא קורבן אחד וזרק את הדם, ולאחר מכן נטמע. כלומר, קודם שהספיק לגלח ולהביא את יתר הקורבנות, אולם הוא כבר היזה מדמו של קורבן אחד מתוך שלושת הקורבנות חטאת עולה או שלמים, הוא נטמע. רבי אליעזר אומר סתר את הכל והוא צריך למנות שוב את ימי נזירותו ולהביא שוב קורבנות. ואילו חכמים אומרים יביא שאר קורבנותיו ויתהר. כלומר ברגע שהוא יתהר יביא את יתר הקורבנות והוא סיים את נזירותו. אמרו לו חכמים לרבי אליעזר מעשה במרים התדמורית שהייתה נזירה ונזק עליה אחד מן הדמים. ובאו וסיפרו אמרו לה על ביתה שהיא מסוכנת ונוטה למות והלכה ומצאתה שמתה ונטמעה. ואמרו חכמים היות והיא כבר הקריבה קורבן אחד וזרקה את דמה, דמו של אותו קורבן, הרי שתביא את יתר הקורבנות ותתהר, כלומר קודם כל תמנה את ימי תהרתה שבע ימים, היא יזו עליה מהחטאת והיום השלישי והיום השביעי, ולאחר מכן היא תקריב את יתר הקורבנות, אולם היא לא צריכה למנות את ימי נזירותה בשנית. מקשה ירושלמי מחלפה שיטת ידי רבי אליעזר, לכאורה יש סתירה בשיטתו. תמנו אמר שם, אומר רבי אליעזר, שאם הוא נטמא לאחר מלות ימי נזרו, לא סתר אלא שבעה ימים. וכאו אמר, אכן כאן אומר שהוא סותר את כל ימי נזירותו, את כל השלושים יום? עונה ירושלמי רבי יוחנן אמר, מתי רבי אליעזר אומר שהוא סותר את הכל? הכוונה שהוא סותר את כל הימים, אלא סותר כל קורבנותיו. כמה זה כל קורבנותיו? הוא צריך למעשה להמתין שבעה ימים, ואז להקריב שוב קורבנות, יוצא שהוא לא סותר את הכל. שאלה ירושלמי פשיטא דבלא נטמא כשר. הרי בכל מצב, הקורבן הזה אולי יכול להקריב אותו כי הוא טמא, מה החידוש? עונה הגמרא לא בדא כשר ואחר כך נטמא. כלומר, עדיין יש להקשות ולשאול, אמנם הוא צריך למנות שבעת ימים, אבל בוא נאמר שהוא סיים את ימי נזירותו. מדוע הוא סיים את ימי נזירותו? כי הרי קורבן אחד כבר הוא קרב. אמר רבי חנינא, ולא רבי אליעזר, ורבי אליעזר שמותי, הרי רבי אליעזר ידוע שהוא שמותי והוא מתמדי בית שמי. דתני, נזיר ומירת, כלומר מה דינו של נזיר שאין לו שיער בית שמי? אומרים צריך להעביר תאר על ראשו, וכיוון שאין לו אפשרות להעביר תאר על ראשו, היות והוא ממורת, הוא קרח והוא ללא שערות, הרי שהוא לא יכול לסיים את נזירותו. ואילו בתילל חולקים ואומרים אם צריך להעביר תאר על ראשו, כלומר התורה לא חייבה אותו כלל במצוות תגלחת, והוא יכול לסיים את ימי נזירותו. אם כן, כפי שבית שמאי סבורים לומר שנזיר שאין לו שערות, הרי שהתגלחת מעכבת בו והוא לא יוצא ידי חובה, כך גם סבור רבי אליעזר, שלמרות שהוא לא יכול להביא קורבנות לאחר שנטמע, עדיין הקורבנות יעקבו אותו מהיתר איסורי הנזיר, והוא ממשיך להיות נזיר עד שיביא את יתר הקורבנות. ראינו במשנה והחכמים אומרים יביא שאר קורבנותיו ויתר, כן אם מתנית יתהר, לאחר שיתר ויביא שאר קורבנותיו, לא הכוונה יביא קורבנותיו ויתר, הרי עד שהוא לא מנה שבעת ימים, ויזו עליו ביום השישי וביום השביעי, הוא לא יכול להביא קורבנות, לכן כוונת המשנה קודם כל יתאר את עצמו שבעת ימים, ולאחר מכן יביא קורבנותיו, כן אם מתנית תתהר ותביא שאר קורבנה, כך יש לבאר גם את סוף דברי המשנה במעשה במרים התדמורית. הדרן הלך פרק שלושה מינין, כעת נתחיל בסייעתא דשמיא, פרק שביעי ממסכת נזיר, פרק כהן גדול. אומרת המשנה כהן גדול ונזיר אינן מתאמאין בקרוביהן. מדוע? התורה אסרה עליהם להתאמא. אבל אומר רבי משה מתאמאין למת מצווה, לכן היו מהלכים בדרך ומצאו מת מצווה. רבי אליעזר אומר עדיף שיתאמא כהן גדול ואל יתאמא נזיר, והחכמים אומרים הפוך, עדיף שיתאמא נזיר ואל יתאמא כהן גדול. אמר להם רבי אליעזר יתאמא כהן גדול ולא הנזיר, מדוע? כהן שאינו מביא קורבן על תומתו, אם כן קדושתו פחותה, אם כהן נטמא הוא לא מביא קורבנות על כך שהוא נטמא. ואל יתאמא נזיר שתומתו קדושתו חמורה יותר, והראיה שמביא קורבן על תומתו אם הוא נטמא. אמרו לו חכמים אדרבה, יתאמא נזיר שקדושתו קדושת שעה, ובתום ימי נזירותו כבר אין לו איסור להתאמא, מה שאין כן, ואל יתאמא כהן שקדושתו קדושת עולם, מצינו למדים שקדושת הכהן חמורה מקדושת הנזיר. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא דברי המשנה. אומר ירושלמי כתיב נאמר לגבי כהן ועל כל נפשות מת לא יבוא, כך נאמר לגבי כהן גדול. מה נן קיימין? אם לאוסרו על הרחוקים הראו בכלל כהן אידיוט, הרי כל כהן גדול הוא לפחות גם כהן אידיוט. והרי כהן אידיוט כבר אסור לו להתאמן ליתר האנשים. אלא אם אינו עניין לרחוקים תנה הוא עניין לקרובים שעשו לכהן גדול אף לא להתאמל לשיבת קרוביו. שואלה ירושלמי אם כן דכתיב על כל נפשות מת לא יבוא ואת אמר אכן. הרי בפסוק במפורש נאמר לאביו ולימו לא יתאמה. אם כן מה התורה כתבה ועל כל נפשות מת לא יבוא? הרי ממילא נמצאנו למדים שעשו לו להתאמל ליתר האנשים היות והוא כהן אדיוט. מה חידשה התורה בכך שאמר ועל כל נפשות מת לא יבוא? אמר אבכי יבר גם דמיקה, מכאן יש ללמוד שיש פעמיים איסור להתאמל לאביו ואימו. לאחר איסור בתורה, כלומר, מכך שכתבה התורה פעמיים שעשו לו להתאמל לקרוביו, באה התורה להשמיע לי שיש מי שמותר לו להתאמל בשביל להתיר למת מצווה, מכאן למענו שהתורה מתירה לכהן גדול להתאמל למת מצווה. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את הדף היומי הירושלמי, אשמח לקבל הערות והערות ב-052-716-4226, היו שלום וכל טוב.
עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני. כל חיי תמיד.